בתוך החנוכה היינו ולא עסקנו בענייני הפרשיות, אלא בענייני החנוכה. השבוע אני מבקש להשלים קצת גם את פרשת מקץ וגם את פרשת ויגש, שאנחנו נמצאים ביניהן. ולהתחיל בדברים שמעט כבר עסקנו בהם בשבת עצמה. אמרנו כבר פעם שיהודים חששו תמיד ללמוד אברבנאל, בגלל שחששו ללמוד אברבנאל בליל שבת. כי אברבנאל פותח בסדרה ארוכה של שאלות. אחר כך מתחילות התשובות. החשש היה שבסוף השאלות ירדמו, יישארו בלי התשובות. ולכן ככה הקפידו ללמוד אברבנאל רק שאירניים בטוח. אולי זו אחת הסיבות שלא לומדים מספיק אברבנאל בכלל. אני רוצה הפעם ללמוד בשיטה הזאת קצת, וגם בדף המקורות, קצת בשונה מתמיד, העיקר הוא הפסוקים עצמם, פשוט הפרשיות שלפנינו, ולנסות להיכנס לקשיים בסיפור הרציף הזה של האחים ויוסף, מתוך הנחות יסוד פשוטות ששואלות כל הזמן מה מחפש יוסף בכל שלב בפני עצמו, ומה המגמה במכלול כולו. יוסף הוא איש שחולם חלומות גדולים ורואה נבואות גדולות, אבל הוא גם איש פרקטי מאוד, ולכל נדבך במהלכים יש משמעות רבה שצריך לתת עליה את הדעת. כל הסיפור של מה שמתרחש בין יוסף לאחים בארמון במצרים מסופר כמה פעמים. הוא מסופר בפעם הראשונה במקור עצמו, בפרשת מקץ, כאשר האחים מגיעים אל יוסף והתורה מספרת את הסיפור בעצמה. בפעם השנייה הוא מסופר על ידי האחים כשהם באים אל יעקב ומספרים לו מה קרה. הפעם השלישית הזאת גם היא מתחלקת לשניים, כי יעקב שומע את הסיפור שלהם בפעם הראשונה, לא מתייחס אל הדברים. הרעב המכביד מחייב פגישה נוספת, ואז יעקב שואל שאלות קשות, בעיקר שאלה אחת, למה הראיתם לאיש לאמור היש לכם אח? למה עשיתם את זה? וסביב זה שוב חוזרים יהודה והאחים ומספרים מה היה בסיפור. הפעם האחרונה שהסיפור מסופר הוא בפרשת ויגש, כאשר יהודה, הפעם מזווית הראייה שלו, משחזר את כל הסיפור כולו. אדוני שאל את עבדיו, היש לכם אב או אח? ונאמר אל אדוני. זה הסדר. ואני לא יודע אם עושים את זה מספיק, אבל אי אפשר להבין את הפרשיות בלי לראות את כל המקורות האלה במקביל אחד לשני. אני, כמו שפתחתי, רוצה לראות את המקורות, אבל לראות אותם ופשוט לשאול שאלות. בסוף אני מקווה שנוכל לראות פה מהלך אחד ברור לגמרי. הוא מחובר לחלומות, הוא מחובר להתחלה, והוא מחובר למה שהתרחש עד הסוף בין יוסף לאחים. השאלה הראשונה, נגענו בה כבר, שייכת לסוף פרשת מקץ. היא השאלה הטכנית שעוד לא שייכת להשוואה בין המובאות של הסיפור. יוסף רוצה לראות את כל האחים. הם מגיעים אליו 10, הוא רוצה לראות גם את בנימין. כדי שהחלומות יתממשו, הוא יצטרך לראות את כל האחים וגם את יעקב. ברור שהוא לא מתכונן שיעקב יגיע אליו עם האחים. הוא גם לא מבקש את זה בשום שלב. הוא מתכונן בשלב מסוים להביא את יעקב. כשכל האחים נמצאים, 11 הכוכבים כבר משתחווים. עכשיו צריך רק להביא את השמש. החלום הראשון ודאי כבר מתממש. החלום הראשון הוא שאתם כולכם אלומים שמסתובבים ומשתחווים לאלומתי. הוא אוסר את שמעון, הוא אומר להביא את בנימין, המהלך מובן לחלוטין, ברור שהצפי הוא שהם יביאו את בנימין, ייקח קצת זמן, לא כתוב כמה זמן זה לוקח, ובנימין יגיע. עכשיו בנימין כבר הגיע. יוסף מתרגש, הוא שואל, אז זה אחיכם הקטון? הוא כבר מספיק אפילו לתת יחס מיוחד לבנימין, בלי שהם יודעים שהוא יוסף. אלוהים יוכנך בני. ואז מגיע הדבר שבו סיימנו את הפרשה והוא לא מובן. זו שאלה א'. יוסף עושה לנו כאן עוד סיפור של גביע. מה הוא מתכונן להרוויח בסיפור הגביע? האחים כבר פה, כולם כבר נמצאים. תגיד להם, אני יוסף, עכשיו תלכו להביא את יעקב. כשאני שואל מה הוא מתכונן להרוויח בסיפור הגביע, אני רוצה לדייק יותר. מה הוא מתכונן להרוויח ומה הוא באמת הרוויח? הוא לכאורה בפועל גם לא הרוויח כלום. מה קורה בסוף סיפור הגביע במקור אחד? ויבוא יהודה ואחיו בית יוסף והוא עודנו שם ויפלו לפניו ארצה ויאמר להם יוסף מה המעשה הזה אשר עשיתם הלא ידעתם כי נחש ינחש איש אשר כמוני ויאמר יהודה מה נאמר לאדוני מה נדבר ומה נצדק האלוהים מצא את עוון עבדיך הננו עבדים לאדוני גם אנחנו גם אשר נמצא הגביע בידו אנחנו כולנו פה מה זה הננו עבדים לאדוני בדיוק מימוש החלום הכל מושלם מה חסר לו עכשיו, מה יתרחש דרך אגב בסוף הנאום בויגש, כשכבר לא יוכל יוסף להתאפק? אז יגיד יהודה, אני אשאר כאן תחת בנימין, והנער יעלים אחיו. אז מה זה משנה לך מתי אתה מתוודא? הרי כולם קיבלו על עצמם את העוון. והשאלה הופכת להיות קשה הרבה יותר בפסוק האחרון. עונה להם יוסף ויומר פסוק י"ז חלילה לי מעשות זאת. האיש אשר נמצא הגביע בידו הוא יהיה לי עבד. ואתם עלו לשלום אל אביכם. אותי תמיד התרידה השאלה, דיברנו עליה השבת. הגיעו בנפשכם. שהאחים היו עושים פה עכשיו את התרגיל הפשוט הבא, והיו אומרים, בסדר גמור. קיבלנו את עצתך. זה תרחיש מאוד סביר. הם היו חוזרים אל אבא, מיוסף בן רחל הם נפטרו, בנימין, בעזרת השם, יגיע בהמשך, הם יודעים לפחות את הכתובת, הם לא מכרו אותו. הם יודעים איפה הוא? יחזרו אל אבא. מה אתה תעשה אז? הרי יש אחוז שהתרחיש הזה יתרחש. אני חושב שיש הרבה יותר. בתרחישים הקודמים, יוסף לקח, ואני בכוונה משתמש בביטויים האלה, טווח סיכון מובן. מה הם יעשו? אני אוסר את שמעון. אז בטוח שהם יחזרו. בהתחלה הוא אמר, אני לוקח טווח סיכון יותר קטן, אני אוסר את כולכם ואחד ילך. אחרי זה הוא אמר לו, אני משנה, אני אוסר אחד, כולכם תלכו. טוב. ראה אותם 3 ימים, ראה את התנהגותם, גם אני כל הזמן שואל איך הם מבינים את הכל. מובן, סומך עליהם, סביר להניח, הם יחזרו אלה, מה הם יעשו? אבל מה כאן הוא הולך להציע? כדי להגיע לשאלה על הגביע, שהיא בעצם הסגירה של פרשת מקץ והכניסה לויגש, אני רוצה באמת לעשות מה שניסינו לעשות עכשיו, ללמוד את הפרשות מבפנים כמו שהן כתובות. מקור 2 זה הפסוקים בפרשת מקץ שקראנו השבת, שהוא המקור שהמספר המקראי בקודש מספר את התיאור. התורה עצמה איך היא מתארת? זה מתחיל בזה שיש שבר במצרים, יעקב אומר לאחים למה תתראו, הם מתחילים לרדת, הנה המקור מתחיל פסוק ג'. וירדו אחרי יוסף 10 לשבור בר ממצרים. ואת בנימין אחי יוסף לא שלח יעקב את אחיו, כי אמר פן יקראנו אסון. פסוק קשה. בנימין, מה התואר שלו? אחי יוסף. הם כולם נקראים בתואר הזה. בשביל מה אתה חוזר על זה? והוא אומר, פן יקראנו אסון. ובבית לא יכול לקרות דבר כזה? רש"י אומר, בדרך השטן מקטרג. הדרך. כבר הלך ילד אחד בדרך אצלי ולא חזר. אנחנו נצטרך להבין יותר. ויבואו בני ישראל לשבור בתוך הבאים, אגב ביטוי מסובך, בני ישראל מופיעים תמיד בתור עם ישראל כולו. זה לא כל עם ישראל. בנימין נשאר, יוסף לא נמצא, הנמיח הוא לא קיים. אבל זה לא בני ישראל, אנחנו נראה בפרשת שמות, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. אתה מבין? בני יעקב 10. צריך להבין את זה בהמשך. כי היה הרעב בארץ כנען, ויוסף הוא השליט על הארץ, הוא המשביר לכל עם הארץ, ויבואו אחרי יוסף, וישתחוו לו אפיים ארץ. הם נקראים כאן אחרי יוסף פעם שנייה. וירא יוסף את אחיו, ויכירם, ויתנכר עליהם, וידבר איתם קשות, ויאמר עליהם מאין באתם, ויאמרו מארץ כנען לשבור אוכל. ויכר יוסף את אחיו, והם לא הכירו. ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם להם. לפני שאני ממשיך, אני רוצה להעיר הערה מאוד מאוד חשובה. אנחנו רגילים לחשוב שהאחים שנאו את יוסף בגלל החלומות. זו טעות. יוסף חלם חלומות כי האחים שנאו אותו. אחרי החלומות, השנאה הלכה והתרחבה. כדי להזכיר לעצמנו את זה, נחזור מיד למקור הזה, נסתכל שנייה יחד במקור 6, הפסוקים הפשוטים. וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען, אלה תולדות יעקב יוסף בן 17 שנה, והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו, ויהווה יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. יש מתח גדול בבית הזה עוד הרבה לפני החלומות. וישראל אהב את יוסף מכל בניו, גם בבית הזה, כמו אצל אבא ואמא, יש בן אחד אהוב יותר, כי בן זקונים הוא לא. ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם מכל אחיו, ויסנאו אותו ולא יחלו דברו לשלום. על הרקע הזה יוסף חולם חלומות. אנחנו הרבה פעמים טועים בסדר הנכון. זה הסדר. הרי חלום בא על רקע מסוים. אז אם אנחנו נשאל את עצמנו מה הרקע לחלומות של יוסף, השנאה בבית, עכשיו צריך להבין איך החלומות עונים על הרקע הזה. אי שהוא חולם, אומרים לו אחיו, המלוך תמלוך עלינו, עם השול תמשול בנו, ויוסיפו עוד סנו אותו. אבל מה זה עוד סנו אותו? זה המשיך והרחיב והרחיב והתלבא והעמיק. אבל הם כבר שנאו אותו ברמה כזאת של ולא יכלו דברו לשלום. עוד לפני שהוא חלם חלומו. יש לזה חשיבות רמה, נראה בהמשך למה. אני חוזר למקור 2. פסוק ט' שוב. ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם להם. הוא לא חלם לעצמו, הוא חלם להם. אם הייתי צריך לנסח במילה אחת מה חלם יוסף לפני שקראתי את הפסוק הזה, הייתי חולם, אומר שיוסף חלם שהוא מנהיג. אבל עכשיו מתברר שאולי העיקר בחלום זה הם. צריך עוד מעט להבין את זה. ויאמר עליהם מרגלים אתם לראות את ערוות הארץ באתם. זה ששליט אומר לקבוצה של אנשים שהם מגיעים, שהם מרגלים בתור איזה טסט, זה מובן. עכשיו נמשיך. ויאמרו אליו לא אדוני, מה לא, אנחנו לא מה, לא מרגלים. ועבדיך באו לשבור אוכל. כולנו בני איש אחד אנחנו. כנים אנחנו, לא היו עבדיך מרגלים. ואם אתם בני איש אחד, אז מה, אז אתם לא יכולים להיות מרגלים. מה הקשר? אתם מרגלים בני איש אחד. מה הוא אומר פה? נמשיך, מה הם אומרים? ויאמר עליהם לא, כי ערוות הארץ באתם לראות. והם חוזרים ואומרים את אותו דבר. ומעניין מאוד לשמוע את הדבר הזה מהאחים. ויאמרו שוב, 12 עבדיך אחים אנחנו בני איש אחד בארץ כנען. והנה הקטונת אבינו היום, והאחד איננו. ויאמר עליהם יוסף, הוא אשר דיברתי עליכם לאמור מרגלים אתם. בזאת תיבחנו חי פרעה אם תצאו מזה, כי אם בבוא אחיכם הקטון הנה. שאלנו, ואם יש להם אח קטן, אז מה? אז הם מרגלים עם אח קטן. מה יצא לא מובן בכלל הסיפור, מה יצא מהסיפור? מה קשור כאן כל העסק? הם עונים, אנחנו 12 ואנחנו בני איש אחד. שאלה נוספת. למה הם אומרים לו שהם בני איש אחד ושיש להם אח קטן? בהתנדבות? או שהוא שאל אותם? שאלה שנייה. הם אמרו לו שהקטן הזה וזה שאיננו הם בני אמא אחת? או לא אמרו לו את זה? כאן בפסוק כתוב רק כולנו בני אב אחד. אבל במקור 4 א', כשיעקב שואל אותם למה הרי אותם לי להגיד לאיש העוד לכם אח, הם אומרים לו שאול שאל האיש לנו ולמולדתנו לאמור העוד אביכם חי היש לכם אח. ונגד לו על פי הדברים האלה. הידוע נדע כי יאמר הורידו את אחיכם? אז איפה לא נכון הסיפור? בדרך כלל אומרים שלאבא הם אמרו כך כי לא היה להם נעים. לא יכול לקבל את הפירוש הזה מסיבה פשוטה. מקור 5. ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני אל ייחר אבך בעבדך כי חמוך כפרעה אדוני שאל את עבדיו לאמור היש לכם אב או אח ונאמר אל אדוני יש לנו אב זקן וילד זקונים קטן ואחיו מת ויוותר הוא לבדו לאמו ואביו אהיבו. במקור 5 יהודה לא יכול להגיד ליוסף דברים שלא נאמרו בדיוק, כי יוסף היה שם כמוהו. הרי הוא מצטט מה שהיה. זאת אומרת שהוא כן שאל, אז למה זה לא כתוב? ואם הוא שאל, זאת אומרת שהתשובה לשאלה תהיה זו שתקבע את מה שהוא יאמר, אז אני רואה שאתם מרגלים. עכשיו אסור לשכוח, אנחנו הרי בתוך תרחיש שהאחים צריכים לקנות את הסיפור באמת ולהבין שיוסף מתכוון ברצינות. הם לא שאלו, הם לא היו בשיעור בפרשת ויגש, הם לא שאלו, רגע, מה פתאום אח קטן אז אנחנו מרגלים? גם הם יכולים לשאול את השאלה. כלומר, הם גם היו צריכים להבין את המהלך. אגב, יהודה יגיד בהמשך בויגש, שכשהם הגיעו אל יעקב, אז יעקב אמר, אתם ידעתם כי שניים ילדה לי אשתי, וייצא האחד מאיתי, ואומר, אך טרוף טורף. נכון? זאת אומרת, הוא מבין שכדי לדבר ושיחמרו רחמיו של יוסף, כדאי לספר את הסיפור של האמא שמתה. ושל האח שמת מהאמא הזו, ושזה אח יחיד נוסף. זה סיפור טוב. אז למה הוא לא מספר את זה במקור 2 כמו שהוא כתוב? במקור 2 יש תיאור מאוד יפה, 12 עבדיך אחים אנחנו, מה מחבר את כולנו? אבא אחד, אין שום דיבור על אמהות. יש לזה חשיבות או אין לזה? נמשיך. ברור אבל שהתורה לא מוכנה שנעבור על זה לסדר היום, כי היא עושה את השינויים פה. נמשיך בפסוקים, פסוק י' ד'. ויאמר עליהם יוסף הוא אשר דיברתי עליכם לאמור מרגלים אתם בזאת תיבחנו חיפה רואים תצאו מזה כי אם בבוא אחיכם הקטון המה שילחו מכם אחד ויקח את אחיכם ואתם האסרו ויבחנו דבריכם האמת איתכם ואם לא חיפה רואו כי מרגלים אתם ויאסוף אותם אל משמר שלושת ימים ויאמר עליהם יוסף ביום השלישי זאת עשו ויחיו את אלוהים אני יראה אם כנים אתם אחיכם אחד יאסר בבית משמרכם ואתם לכו אביאו שבר האבון בתיכם אני סומך עליכם, ואני מסתפק באחד. מה השתנה? קודם רצית שכל החבר'ה פה ישבו, יהיו פה 9, אחד יחזור. עכשיו אתה אומר, אחד ילך, זה הפוך. עכשיו אתה אומר, כולם ילכו ואחד יישאר פה. מה קרה? נמשיך. ויאמרו איש אל אחיו, אבל השימים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו, ולא שמענו, על כן באה אלינו הצרה הזאת. איך האחים מגיעים למסקנה הזו בצורה ברורה? חז"ל נותנים פה תשובה שהיא דרש, והיא דרש עמוק ומוסרי ונפלא. חז"ל אומרים משמע שלא היה להם אלא חטא אחד. למה כשהם מתייסרים הם מיד נוגעים כולם בחטא הזה? בוודאי חטא של כולם, אבל האם לא משמע שהאחים קולטים בתוך הדברים של יוסף איזושהי תלונה בנושא שהם חושבים עליו עכשיו? זה שהם פתאום משוכנעים שמה שמוביל אותם זה המחירה של האח ההוא, שאף אחד פה לא יודע מי נמצא מול מי. איך זה קורה? נגיע לזה אחר כך. הם מגיעים אל יעקב לארץ כנען, הם מספרים לו את כל הקורות אותם, מקור 3, אומרים לו את הכל כמעט מילה במילה אותו דבר, יש כאן שינויים קטנים מאוד מעניינים שמקוצר הזמן לא נוכל להיכנס אליהם, הם למשל משנים את הסדר. כשהם דיברו עם יוסף, הם אמרו לו, הקטון את אבינו היום, והאחד איננו. כשהם מדברים עם יעקב, הם אומרים, האחד איננו, והקטון היום את אבינו. יש כמה דברים מעניינים, שהם ודאי כבר קשורים ליחס של יעקב ליוסף ול... צריך גם לזכור, יעקב, גם אם הוא מקבל את העסק של טרוף תורה, הוא לא שוכח אף פעם את השנאה האדירה בין האחים לבין יוסף. הוא הרי שמר את הדבר, הוא יודע את הסיפור, הוא ראה את השנאה הזו. הוא שלח את יוסף כדי לנסות לפתור את השנאה הזו. אז השנאה הזו מוכרת. מקור 4 הוא המקור שבו יעקב שואל למה אמרתם, כבר פתחנו בו מקודם, והם אומרים לו, שאול שאל, הידוע נדע כי יאמר, הורידו את אחיכם. ראובן מקודם, בסוף מקור 3, ניסה לשכנע את יעקב להוריד איתו, והוא לוקח אחריות. מה הוא אומר? פסוק למד זין במקור 3. ויאמר ראובן אל אביו לאמור את שני בני תמית אם לא אביאנו אליך, תנה אותו על ידי ואני אשיבנו אליך. גם פה אנחנו עונים לעצמנו תשובה קלה לשאלה קשה. מאוד מאוד מוזרה לנו ההצעה של ראובן. מה באמת ראובן חושב? שזו הצעה רצינית? מה הוא אומר? הוא חושב שיעקב יקבל את זה? כל פעם שהוא מציע, לא מקבלים את מה שהוא מציע. הוא הציע בבור, ולא קיבלו. הוא צעק הילד עינינו, ואף אחד לא התייחס. הוא ענה בפסוק האחרון במקור 2, כשהם אמרו איש אל אחיו, אבל השנים אנחנו, ויען ראובן אותם לאמור, הלא אמרתי עליכם לאמור, לא תחתרו בילד ולא שמעתם, וגם דמו הנה נדרש, אבל הם לא מתייחסים לדבריו. מה הוא מציע פה? ויעקב עונה תשובה חדה, ויומר, לא יירד בני עם אחים, כי אחיו מת, והוא לבדו נשאר, וקראהו אסון בדרך אשר תלכו בה, והורדתם את סביבתי ביגון שאולה. תשובה טוטלית. מה משתנה בפסוקים הבאים שבעקבותיו מחליט יעקב שהוא כן נותן להם את בנימין? בואו נראה. מקור 4 פסוק ח'. ויאמר יהודה אל ישראל אביו. קודם כל משתנה המצב האובייקטיבי, הרעב מחריף. אבל זה לא מספיק. ויאמר יהודה אל ישראל אביו, שילחה הנער איתי ונקומה ונלך ונחיה ולא נמות. אל תמית אף אחד. ונחיה ולא נמות, גם אנחנו, גם אתה, גם טפינו. אנוכי הערבנו, מידי תבקשנו, אם לא אביא אותי ואילך ויצגתיו לפניך וחטאתי לך כל הימים. חטאתי לך כל הימים. אלה דברי ראובן. סליחה, דברי יהודה. דברי יהודה. והוא מוסיף תוספת, שהיא משונה. אנחנו תמיד קוראים אותה, אבל זה משונה קצת. כאילו להתמהמנו, כי עתה שבנו זה פעמיים. זה נשמע סלנג קדוש, אבל זה סגנון צברי מדי. פעמיים היינו יכולים להיות פה כבר. ככה כתוב בפסוק. יש מושג דיברה תורה כלשון בני אדם. אז מה זה דיברה תורה כלשון בני אדם? הידוע נידע כי. בסדר, ככה חבר'ה לא מדברים. אבל היינו יכולים לחזור פעמיים. מה? יכול להיות שזה מין הומור כזה, אבל זה, אי אפשר להסתפק בזה. אגב, מעניין מאוד ההבדל באווירה בין ראובן לבין יהודה. ראובן אומר, אם אני לא בא איתו, העסק נגמר. תהרוג את הנכדים. יהודה אומר, אני אבוא ולא נמות, לא רק אנחנו ואתה, גם הילדים והנכדים. גם טפינו, גם אתה, גם אנחנו. כולנו נחיה. אז יש התחיל להסתפק בזה שיהודה יוצר אווירה טובה, וזה מספיק בשביל המשפט הבא של יעקב. ויאמר עליהם ישראל אביהם, אם כן איפה, זאת עשו. אם כן מה? מה קרה? קחו מזמרת הארץ בכליכם, הורידו לאיש מנחה, נחות, לוט, בוטנים, שקדים, כסף משנה, קחו בידכם, ואת אחיכם קחו, וקומו, שובו אל האיש. מה קרה שפתאום אתה נותן להם? אנחנו נחזור עוד רגע לפסוקים האלה, רק הדבר האחרון. הם מגיעים עם בנימין, יוסף רואה אותם עם בנימין, לפני סיפור הגביע, ואז כתובים שני פסוקים שאחד מהם נראה מיותר. במקור 4b, בהמשך הפרק, הם מגיעים למצרים, רואה אותם יוסף את כולם, וירא יוסף איתם את בנימין, ויאמר לאשר על ביתו הבא את האנשים הביתה וטבוח טבח והכן, כי איתי אוכלו האנשים בצהריים. אז הוא כבר ראה את בנימין, נכון? מקור ג', הם אוכלים, ואז לפני סיפור הגביע, הוא פתאום רואה עוד פעם את בנימין. וישא עיניו, וירא את בנימין, אבל הפעם יש לו תואר. אחיו, בן אמו. ויאמר הזה אחיכם הקטון אשר אמרתם אליי. אגב, הייתי מצפה פה למה? לתשובה החיובית שלהם, כן, היא לא מופיעה. ויאמר אלוהים יוכנך בני. למה הוא לא אמר את זה בהתחלה כשהוא ראה את בנימין? הרי הוא ראה איתם. הם באו מקודם 10, הם עכשיו 11, הוא רואה את בנימין. שיסתכל, יגיד להם, אז זה אחיכם, ויברך אותו. מה קרה עכשיו? למה זה קורה לו כאשר פתאום הוא רואה את אחיו בן אמו? מה בכלל קורה פה? במקור 4א, בפסוק האחרון, זה לא רק שיעקב משחרר את בנימין איתם, כאן הנקודה החשובה ביותר. הוא אומר להם, אם כן איפה זאת עשו, קחו מזמרת הארץ, נכון? ואז פסוק י' ג' שקראנו, ואת מי? אחיכם קחו, וקומו שובו אל האיש. רואי ורבותיי, זו הפעם הראשונה בהיסטוריה שיעקב קורא לבנימין אח שלכם. זה לא הופיע לפני כן, אפילו לא פעם אחת. הוא קורא לו בני, הוא מדבר על אחיו, הוא מדבר בתחילת מקור 2 על אחי יוסף ועל בנימין אחי יוסף. הם מתחננים שהוא יוריד אותו, והוא אומר, הוא הבן שלי. גם הם לא קוראים לו אח, רק כאשר הם מדברים עם יוסף במצרים. אז הם מספרים לו, 12 עבדיך אחים אנחנו וכולי. אפילו ראובן ואפילו יהודה, כשהם מבקשים את בנימין, הם אומרים לו את הלשון הפשוטה, תנה אותו על ידי, או שילחה הנער איתי. רק אחרי הדברים שאני עוד לא מבין מהם של יהודה, שאנחנו נצטרך להיכנס אליהם עוד מעט, אומר יעקב, אם כן איפה, כנראה קרה משהו, אז את אחיכם קחו וקום. צריך להתחיל להבין את הסיפור מההתחלה שלו, והוא משמעותי מאוד מאוד. יוסף עוד לא סיים את השליחות שלו. יוסף יוצא מחברון לשכם בשליחות אחת. הדברים האלה חשובים להבנת הפרשות, נדמה לי שהם חשובים יותר מאי פעם בשעות האלה להבנת הפרשות שלנו. יש להם חשיבות גדולה מאוד שיוסף אמור לברר עם האחים. יוסף יוצא מחברון לשכם לראות את שלום אחיו ואת שלום הצאן. הוא מגיע לשכם, הם לא נמצאים, הוא ממשיך לדותן. הוא מחפש את אחיו. הוא אומר לאיש ששואל אותו מה תבקש, את אחי אנוכי מבקש. האיש אומר לו, נשאו מזה, ורשי אומר שם מיד רק פשט אחד, נשאו מזה לא מהמקום הזה, אלא מזה, מהרעיון הזה. נשאו מן האחווה, הסיעו עצמם מן האחווה. אבל ההמשך הוא, וילך יוסף אחר אחיו. מי שיסתכל שם בפסוקים, פעם דיברנו על זה, האחים לא מתייחסים אליו אפילו פעם אחת אז כאח. הם רואים אותו, הם קוראים לו בעל החלומות, אפילו ראובן מגיע אל הבור ורואה שהוא לא נמצא, והוא לא צועק את הצעקה הכי ספונטנית שאח היה צועק, אחי. הוא אומר, הילד איננו ואני אנה אני בא. הילד, זה מאוד מרגש, אבל זה לא אח. היחיד שמדבר שם על אח זה יהודה, והוא מציע את ההצעה שמתקבלת, והוא אומר, מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו, לכו ונמכרנו לישמעאלים וידינו אל תהיבו. הוא לא מזכיר את המילה אח כדי לדבר על האחווה. הוא אומר את זה בצורה מאוד מאוד טכנית, מאוד צינית. רש"י מסביר מה בצע, מה ממון, מה נרוויח מלהרוג אותו. זה הכל. מה בצע, כך רש"י מסביר את יהודה, לא נרוויח כסף מלהרוג אותו, אפשר להיפטר ממנו וגם להרוויח כסף. תוך כדי המשפט, שבעצם על פניו הוא הכי חריף, הרבה יותר משל ראובן ואולי משל האחים, ביחס אל יוסף, מובלה בכל זאת הרעיון הפשוט, לא הרעיון, העובדה. אנחנו מוכרים אותו, אנחנו מוציאים מזה ממון, אבל הוא אח שלנו. יוסף הולך לבקש את אחיו. בין אחים יכולה להיות אחווה משתי סיבות. האחת היא מפני שיש אינטרס משותף שמשתף אותם. זו לא אחווה אמיתית. בחלוף האינטרס תחלוף גם האחווה. אינטרס משותף זה לא דווקא אינטרס. זה יכול להיות אינטרס משותף, זה יכול להיות אויב משותף, זה יכול להיות גורל משותף. המצב המסוכן ביותר ליחסי אחווה שבנויים על גורל קשה, על מלחמה שמשתפת, על אסון שמשתף, הוא, וזה אבסורד, כשהכל בסדר. אם הכל בסדר, ויש שלום, ואין אויב משותף, אז בעצם גם האחווה הזו לא תבוא לידי ביטוי. יוסף מבין את השליחות שלו. השליחות שלו היא למצוא את האחווה בין האחים. הוא הולך בשביל זה מחברון עד שכם. הוא מגיע לשכם, אבל לפני הכל הוא חולם חלום. מה הוא חולם בחלום הזה? הוא חולם שהוא ואחיו מאלמים אלומים בתוך השדה. והנה קמה אלומתי וגם ניצבה, והנה תסובנה אלומותיכם ותשתחוונה לאלומתי. הוא לא יוסף בחלום, הוא אלומה. נער בן 17, שהוא אולי השם, אולי המצב שאבא עושה לו קטונת פסים ואוהב אותו מכל אחיו גורם לזה, אולי משהו אחר. נער בן 17 גדל בבית רווי מתח, רווי שנאה. אגב, הבית הזה רווי שנאה עוד הרבה לפני הפסוקים האלה. כל ילד שנולד בבית הזה נקרא על שם השנאה בבית. ראובן ראה השם כי שנואה אנוכי. שמע השם שמעון, הפעם כבר סוף סוף ילווה אישי אליי. נפתולי אלוהים נפתלתי עם אחותי גם יכולתי. הילדים האלה נקראים על שם השנאה. אין אף אבא אחר שיש לו שתי נשים. ולשתי נשים יש שני מחנות של בנים. יש בני לאה ויש בני רחל. ויש מתח מי ישלוט בבני בלהה וזלפה. כשהוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה, אז הוא מביא את דיבתם רעה אל אביהם. המפגש הבא יהיה כשבני בלהה ובני זלפה נמצאים יחד עם שאר האחים, כשיוסף מגיע לשכם והם נמצאים שם כולם ביחד, 10. כשנער בן 17 חולם חלום על רקע של שנאה קבועה, הוא חולם את החלום הפשוט הבא. יום אחד יהיה רעב וכולם יצטרכו אותי. ואז יהיה סוף סוף שוב אחווה. דווקא די התאחדנו לא מזמן כשלבן רדף אחרינו. גם הסתדרנו יפה מאוד לפי גדודים כשתכננו את המלחמה עם עשיו. כלומר, היו בהיסטוריה שלנו פעמים שהיה מאוד נחמד. זה היה כשהיה מאוד גרוע. אז אולי יהיה יום שכולם יהיו רעבים, ואחד יהיה שבע, ואז כולם יצטרכו אחד. אין דבר יותר טבעי מזה שנער בן 17 חולם שהוא האחד שכולם צריכים אותו. זה החלום הראשון. זה עוד לא השמש והירח ואחד עשר כוכבים. זה החלום הראשון. אז האחים מתפרצים ואומרים לו, המלוך תמלוך עלינו, עם השול תמשול בנו. אבא לא אומר כלום. אבא שומע ולא מגיב. החלום השני שונה מהותית. כי בחלום השני יוסף מופיע בחלום, לא האלומה שלו. ולא מופיע פה אלומים רעבים, אלא בחלום השני מופיעים שמש וירח, זה בכלל כאלה שלא הופיעו לפני כן. כלומר, העם, גם אבא ואמא. ואחד עשר כוכבים, והם לא משתחווים לאיזשהו כוכב גדול, והוא הכוכב הגדול, אלא הם משתחווים לי, אני יוסף. בחלום השני, הוא כבר חולם על מנהיגות מוחלטת, ברורה. לא תוצאה של משהו. סתם שמש וירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. זה לא תוצאה של צורך בשדה שכל האלומים זקוקים לאלומה אחת. אין איזשהו הזקקות, לא קרה חסר מסוים, אין רעב. על זה מתפרץ אבא ואומר לו, עד כאן, הבוא נבוא אני ועמך ואחיך להשתחוות לך ארצה, ויגער בו אביו, ויקנאו בו אחיו. פה לא ויפנאו אותו אחיו, ויקנאו. ואביו שמר את הדבר. עכשיו למהות. בבית הזה יש צורך ליצור עריבות, ליצור אחווה. אבא שולח את יוסף לשכם במגמה להצליח ליצור את זה. הוא יודע את הסיכון ואבא שלו יודע את הסיכון. אבל שניהם גם יודעים שבלי זה אי אפשר להתקדם. הבעיות של המתח הופכות להיות הרבה יותר חזקות כשמגיעים לארץ. זה ברור. הופכות להיות עוד הרבה יותר חזקות כשמגיעים לארץ והכל שלב. כבר חיטת אלוהים על הערים אשר סביבותיהם, כבר ניצחו את שכם, כבר לא רודפים אחרי בני יעקב, כבר יכול להיות שיש איזה שלום בעולם, ועכשיו בעצם אין אויב משותף. כשיוסף יושב במצרים, ומגיעים 10 אחים, הוא מוטרד משאלה אחת פשוטה, שעליה אין לו תשובה, כי היא מופיעה רק במקור הראשון. מי יכול להבין למה בנימין לא פה? יש כאן 10, בנימין לא נמצא פה. אני כבר ראיתי בסיפור כזה שיש 10 ואחד לא נמצא. זה היה בשכם איתי. הוא לא נמצא למה? יכולות להיות שתי סיבות. מישהו שאל את עצמו פעם למה יוסף לא הלך לראות עם אחיו בשכם? אף אחד לא שאל. ברור שלא. סכנת נפשות. אבל מה סכנת נפשות? הרי אבא שולח אותו. ברור שלא, כי בני לאה לא הולכים יחד עם בני רחל. אז אולי לכן גם בנימין לא פה. ואם בנימין לא פה בגלל זה, אז שום דבר לא נעשה. דבר ראשון, אני צריך לראות את בנימין ולראות מה המצב בבית. הרי אני צריך לתת לאבא תשובה, הוא מחכה 22 שנה לתשובה, את אחי אנוכי מבקש. לא סיימתי את השליחות. זו הסיבה העמוקה ללמה יוסף לא אומר לאבא שום דבר באמצע. אני עוד באמצע העבודה. ואז הוא שואל אותם שאלה, היש לכם אב או אח? והם עונים לו מקור 5, נקשיב טוב טוב, יהודה הרי חייב לדייק, נכון? כי יוסף שמע את הסיפור מקודם מיהודה. מקור 5, פסוק י"ט. אדוני שאל את עבדיו לאמור, זה התקציר, סטנוגרמה, נכון? רק זה, רק ויגש, כי בשני המקומות האחרים, אז פה הם מספרים ליעקב, ורק פה חוזרים שני הסיפורים ומתחברים ביחד. אדוני שאל את עבדיו לאמור, היש לכם אב או אח? ונאמר אל אדוני, יש לנו אב זקן, ומה התשובה הבאה צריכה להיות? ואח קטן. וילד זקונים קטן. אני מכיר בן זקונים. גם אני הייתי פעם בתואר הזה. ואחיו מת. אז זאת אומרת, ומה אתם? ויוותר הוא לבדו לאמו, ואביו אהיבו. אבינו. כן, אבל יש לו יחס מיוחד אליו. לא ירד בני עם אחים. יוסף לא היה כששמעו את זה, כי הוא כבר היה באורחת הישמעאלים בדרך למצרים, אבל כשהאחים באו עם הקטונת האדומה אל יעקב, הם שאלו אותו שאלה שלפחות אז היינו מצפים שהם כבר יוציאו סוף סוף את המילה. אולי זה של אח שלנו, אבל הם לא שואלים כך. הם שואלים הקרנה, הקטונת בנך היא? ויקירה ויומר קטונת בני,
לא קשור אליכם בכלל. חיה רעה אכלת. לא ירד בני, אחיו מת, אביו אהיבו. כל הזמן אותו דבר. תומר אל עבדיך הורידו אליי ואשים עיני עליו. ועכשיו צריך להבין את יוסף, אני חוזר אל האחים. אז מסתבר שיוסף שאל, היש לכם אב או אח? הם עונים לו, יש אח, אבל יוסף שומע את הסגנון, כן אח, לא אח. מאידך, תשבו את זה לסגנון של מקור 2. איזו אחווה, 12 עבדיך, אחים אנחנו, בני איש אחד אנחנו. פעמיים, עוד פעם 12 עבדיך, אחים אנחנו, אב אחד. יוסף אומר להם, אני לא קונה את כל הסיפור הזה. זה סיפור אחווה עם הצגה. יש עוד אמא בסיפור? איך הם נקראים כשהם באים במקור 2 בפסוק השלישי? ויבואו בני ישראל לשבור בר. אתם באמת בני ישראל? אולי זה שנמצא שם מייצג בני ישראל אחר? אתם כולכם דבר אחד? והוא אומר להם, מרגלים אתם, לראות ערוות הארץ באתם, ויש לי אינדיקציה לבדוק אם אתם מרגלים או לא. אחיכם הקטון ירד איתכם. עכשיו אני רוצה לראות, אם לא השארתם שם איזה גיס, שהוא בעצם שייך למשפחה אחרת, אתם לא מייצגים את כולם בכלל, אתם מתארים פה שאתם דבר אחד, אתם בני ישראל הבאים לשבור בר, הרי צריך לדעת מי אתם. אתם באים בתור בני ישראל, אני רוצה באמת אני רוצה לדעת אם כולכם בני ישראל, או אולי אתם מייצגים עם אחד והוא עם אחר, ניפרד כשני עמים כאלה. מי אתם באמת? הם חוזרים אל אבא, אבל לפני שהם חוזרים אל אבא, הם שומעים את כל השיחה, ובפעם הראשונה שומעים מפורש, כל האחווה בבית הזאת היא מוצגת, היא לא אמיתית. ואז ויאמרו איש אל אחיו, אבל השנים אנחנו בפעם הראשונה בהיסטוריה, על מי? על אחינו. אשר ראינו בצרת נפשו. אולי באמת אנחנו לא אחים בבית הזה? הרי ראינו בצרת נפשו. הוא אחינו. ויהודה הזכיר לנו שהוא אחינו. אבל האחינו ההוא היה סך הכל מה בצע, כי נהרוג את אחינו, נמכור אותו. עכשיו אני חוזר להתחלה. יוסף רואה פה את 12 האחים, כולם נמצאים, נכון? גם בנימין. הם הגיעו, מרגש מאוד. אבל כשהוא מסתכל טוב, מקור 4 ג' במקור 4 ב' הוא רואה, ויאר יוסף, מקור 4 ב', ויאר יוסף איתם את בנימין. מצוין. ויאמר, הווה את האנשים הביתה וטבוח טבח ואכן, נאכל ארוחת צהריים, אני רוצה לראות את האווירה בארוחה. באמצע הארוחה, וישא עיניו, וישא עיניו זה תמיד יותר מויאר, וישא עיניו ביום השלישי, וישא אברהם את עיניו. וישא עיניו, ויאר זה פילי פלאות. את בנימין הוא כבר ראה. אחיו. בן אמו. זה עוד לא זה. הוא עוד לא קונה את השנים עשר עבדיך אחים אנחנו. אתם עוד לא אחים באמת. ואני לא צריך שיפטר רק החלום הראשון שאנחנו נהיה אחים כי אנחנו רעבים. אני צריך שיפטר גם החלום השני
שאנחנו מקבלים מנהיגות לא כי אנחנו רעבים, אלא כי אנחנו מבינים שאנחנו עם אחד. זה החלום השני. הוא אומר, אני רוצה לשים את הגביע באמתחת בנימין. עכשיו זה פילי פלאות. אני שם אצלו את הגביע, ואני רוצה לראות מה קורה. יכולים להיות שני תרחישים. האחד הוא שכולם באים ואומרים, גיבוש קבוצתי. כולנו ביחד, יחד איתו, כולנו 12 עבדיך נהיה עבדים. חמד מאוד, זה לא מספיק בכלל. ברור, אתם לא יכולים ללכת לראות את אבא. יש לכם בעיה משותפת. יכול להיות תרחיש אחר. התרחיש הזה יתרחש על ידי יהודה, עוד מעט נבין אותו. אבל לפני שנבין אותו, אני מעלה את האפשרות האחרונה. ואם חס וחלילה, שאלנו את זה בהתחלה, יגידו האחים, אוקיי, אנחנו הולכים. אומר יוסף, בסדר גמור, תלכו. אז בני רחל במצרים, ובני לאה בארץ כנען, ואנחנו נחכה למערכה הבאה, שזה יתחבר אותו. אין שום בעיה. תלכו. עלו לשלום אל אביכם. ולפעמים אבי, העוד אבי חי, אביו מת, ולפעמים אביכם. עכשיו תעלו אל אביכם. אז מגיע יהודה ומגלה תגלית. מקור 5 עוד פעם. הלכנו אל אבא, וכאן מגיע הכל. ותראו איך יהודה מנסה לגמור כבר את הסיפור, ואנחנו מחכים שאולי זה ייגמר, ושום דבר עד שלא מגיע העיקר. ותאמר אל עבדיך, אם לא ירד אחיכם הקטון איתכם, פסוק כ"ג, לא תוסיפו לראות פניי. והיא כי עלינו אל עבדך אבי, ונגד לו את דברי אדוני. ויאמר אבינו שוב, ושברו לנו מעט אוכל. ונאמר, לא נוכל לרדת אם יש אחינו הקטון איתנו וירדנו, כי לא נוכל לראות פני האיש, ואחינו הקטון איננו איתנו. ויאמר עבדך אבי אלינו. קשה מאוד ליהודה לעמוד לפני כל אחיו ולהגיד, תשמעו ותשמע, יעקב אהב את רחל כל כך, רק לה הוא קורא אשתי. קשה מאוד, תקשיבו לנוסח. ויאמר עבדך אבי אלינו, אתם ידעתם כי שניים ילדה לי אשתי, וייצא האחד מאיתי. את זה עוד לא סיפרנו לך. לא סיפרנו לך את זה, כי זה היה רק בסיפור הבא. וייצא האחד מאיתי ואומר, אך תרוף תורף ולא ראיתי ותנה. ולקחתם גם את זה מעם פניי וקראו אסון והורדתם את צבתי ורעה שעולה. ואתה כבואי אל עבדך אבי והנער, עדיין הנער, איננו איתנו ונפשו קשורה בנפשו. כאן הייתי מצפה שאולי כבר יוסף יתפרץ. יגיד משהו, יבכה, כבר יגיד, עוד לא. כלום, לא קרה שום דבר, זה עוד לא מספיק לי. למה קשה לכם? כי נפשו קשורה בנפשו, נכון? לכן קשה לכם לראות את אבא. גם נפשי הייתה קשורה בנפשו, ולא היה קשה לכם כל כך. לא מתרגש, לא מאויב משותף, לא מרגש משותף, לא מאבא משותף, לא מבעיה משותפת. לא זה ייצור הרעיבות היסטורית בעם הזה. זה יעבור אחרי המלחמה. אני רוצה משהו אחר. זה לא מעניין אותי, הנפשו קשורה בנפשו. והיה קירותו כי אין עולם ומת, והורידו עבדיך את שיבת עבדיך אבינו ביגון שעולה. הורידו, הורידו. אבא כבר מת 20 שנה, בגללכם. אז מה הורידו את עבדיך? אבא כבר לפני 20 שנה אמר, אני מת כבר, וימיין אביו להתנחם. כי ירד אל בני אבל שעולה. הביטוי להוריד את שיבת עבדיך אבי ביגון שעולה, בא מהביטוי של יעקב בעקבות המחירה את יוסף, שהוא חשב שזה טרוף טורף. מה קרה? עכשיו מגיעה סיבה חדשה. כל זה סיפור. כי עבדך ערב את הנער. מאם אבי לאמור, אם לא אביאנו אליך וחטאתי לך כל הימים. ואתה יישב נא עבדך תחת הנער עבד לאדוני, והנער יעל אמי, עם אחיו. כי איך הלל אבי והנער איננו איתי, פן אראה ורע אשר ימצא את אבי. נחזור שנייה למקור 4 א', ועוד שנייה נחזור לזה, מקור 4 א', אם כן איפה זאת עשו. מה זה אם כן איפה? פסוק ת', או פסוק ח' כבר. ויאמר יהודה אל ישראל אביו שלך הנער איתי, ונקומה ונלך ונחיה ולא נמות, גם אנחנו, גם אתה, גם טפינו. אנוכי הערבנו. הפועל ערב מופיע בפעם הראשונה והאחרונה בכל המקרא כולו, לשני הפסוקים האלה. יהודה הוא הערב. מופיע פועל דומה בפרשה הקודמת. עירבון. גם הוא מופיע רק פעם אחת, כלומר שלוש פעמים, אבל באותו סיפור, שוב עם יהודה ותמר. אני אחראי על העירבון שלי. מה הוא אומר עכשיו? אבל זה העיקר. אנוכי הערבנו, מיידי תבקשנו. פסוק י"ג אחרון, מה עונה להם יוסף? זאת עשו, קחו מזמרת הארץ, בוטנים, נחות, שקדים, ומה עוד תיקחו? פסוק י"ג, ואת אחיכם ככו. אתה ערב? זאת אומרת שאתם אחים? אין בעיה, אתם יכולים ללכת. כל עוד הוא בני, אני מפחד שיקרה לו אסון. ברגע שאתם אחים, אל שדי ייתן לכם רחמים, ושילח לכם את אחיכם אחר, ואת בנימין. אבל זה חדש, אף פעם זה לא היה שהייתם אחים. זאת פעם ראשונה יהודה שאתם אחים בהיסטוריה. אתה אומר, אנוכי הערבנו, אגב, הביטוי אנוכי הערבנו מיידי תבקשנו לבעלי קריאה שבאנו מצלצל, כי הביטוי שכבר קיים פעם, עם מילה אחת שונה. יעקב אומר ללבן בנאום שלו, כשלבן תופס אותו בהר הגלעד, אז הוא אומר לו, 20 שנה אנוכי בביתך, רך אליך ואיזך לא שיקלו, טריפה לא הבאתי, ואם היה איזה טריפה, מה עשיתי? אנוכי אחתנה. מידי תבקשנה. את המשפט הגדול הזה שמעו כל האחים ברגע המפחיד ההוא עם לבן. זה היה מפגש שכל האחים לא ישכחו אותו אף פעם. משם לקח יהודה את המשפט. הוא אומר, אבא, יש הבדל בין הקשר שלי לבנימין והקשר שלך לכבשים. שם זה אנוכי אחתנה. חיתוי, נביא אחר במקום. כאן זה אנוכי הערבנו. מה זה הערבנו? הערבנו פירושו שאני תחתיו לכל דבר. עבד לאדוני תחת הנער. יוסף מחכה לשמוע רק דבר אחד, כי עבדך ערב את הנער מעם אביו. לא מוכן לעצור את המהלך של השליחות את אחי אנוכי מבקש בשום מקום באמצע. כי כל מקום באמצע זאת אחדות זמנית שתעבור אחרי המלחמה. כמעט אמרתי בטעות אחרי הבחירות. שתהיה בתוך. כל מהלך אחר, כל מהלך אחר הוא מהלך מסוכן שלא תתברר בו בכלל השליחות שיוסף הלך אליה. הוא מהלך שישאיר אותנו בחלום הראשון של יוסף, של שותפות רעבים סביב אלומה, אבל לא יעביר אותנו לחלום הבא של יוסף, של שותפות אמיתית, של שמש וירח ואחד עשר כוכביה שמבינים את השותפות. אם נדמה לנו שהאחים מבינים את זה, זה כמעט. אבל תראו איך זה ממשיך, ופה זה פילי פלאות. יהודה כבר מבין, אבל מה עם האחים? יהודה בסדר גמור, הוא מבין, הוא ערב, אני כבר נשבר. הוא מייצג את האחים, אני יכול לגלות. תראו את הפסוקים, כמה זה מדויק.
יש הרגשה לפעמים כשקוראים את זה שזה כל מילה, כל אות פה היא דיוק תוכנן לחלוטין. ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו, ויקרא, הוציאו כל איש מעלי ולא עמד איש איתו, בהתוודע יוסף אליך, ויתן את קולו בבכי, וישמעו מצרים, וישמע בית פרעה. עכשיו פסוק ג', ויאמר יוסף אליו, אני יוסף. הייתי מחכה לעוד מילה. אחיכם, עוד לא. העוד אבי חי, ולא יכלו אחיו לענות אותו, כי נבהלו מפניו. באמת בבית הזה, אתה יוסף, והוא אביך. יהודה כבר יצא מזה, למה? כי הוא כבר ניגש אליו. ויאמר יוסף אל אחיו, גשו נא אליי גם אתם. ויגשו. ויאמר, אני יוסף אחיכם. הצלחתם לעשות גם אתם ויגש? אז עכשיו אני אח שלכם. זאת הפעם הראשונה שאני יוסף אחיכם. עכשיו אפשר לדבר על הכל. אחרתם אותי למצרים, שלחתם אותי, הקדוש ברוך הוא שלח אותי, תביאו מהר את אבא, העוד אבינו חי. עכשיו על הכל אפשר לדבר. זה לא כל כך פשוט. כשיחזרו מהקבורה של יעקב, שוב יהיה משברון. לא כל כך קטן. אבא מת, והאחים יחשבו שמה? לא הסתמנו יוסף. האבא המשותף לא נמצא, עוד פעם יהיה מלחמת אחים. מה הם מציעים לו? הננו עבדים לאדוני, בדיוק מה שהצעתם בסוף פרשת מקץ, עם הגביה. לא הבנתם למה המשכנו לויגש? עוד פעם אתם מציעים שאתם תהיו עבדים שלי? כולנו 12. ואז אומר להם יוסף, אני מצווה אתכם לעשות משהו אחד. אתם תעלו לארץ, ואלוהים פקוד יפקוד אתכם. עד אז יהיה בסדר. אתם יודעים למה עד אז יהיה בסדר? כי אנוכי אכלכל אתכם ואת אפכם. יש אלומות ואתם צריכים את האלומה. תהיה אחדות בגלות, הכל בסדר. כולם מאוחדים, יש אויב משותף, וצריך את הסוכן היהודי המשותף במלך אצל פרעו. הכל יהיה בסדר, אני לא דואג. אני אגיד לכם מתי אני דואג, שהעסק יתפרק. אלוהים פקוד יפקוד אתכם. ועליתם. ואז אתם יכולים להעלות את עצמותיי מזה איתכם. אגב, המילה הזאת מזה היא כל כך מפחידה. נשאו מזה. 12 שבטים זה זה. אבל לעניין עצמו, כשתעלו, תיקחו את עצמותיי. כשהם ייקחו את עצמותם, הם ייקחו אותם לשכם. הם יעברו את הירדן, ייכנסו ישר לשכם, יגיעו לקבור את יוסף, ילכו להר גריזים והר עיבל, ומה יתרחש אז? אז בפעם הראשונה תהפוך הערבות למושג הלכתי מחייב, שנקרא כל ישראל ערבים זה בזה. רש"י מקור 8. איך מופיע בפרשת ניצבים? אתם ניצבים היום כולכם ראשיכם שבטיכם, זוכרים? מקור 7 שם, אתם ניצבים היום, ואז אומר בסוף, לא עוברך בברית השם אלוהיך ובעלתו, נכון? הנסתרות להשם אלוהינו והנגלות לנו ולבנינו. ואתם כולכם יש ביניכם ברית. מסביר ראשי מקור 8, הנסתרות להשם אלוהינו, ואם תאמרו, מה בידינו לעשות? אתה מעניש את הרבים על הרהורי היחיד. איך הרבים יכולים להיות נאנשים על הרהורים של היחיד? שם בפרשה כתוב, פן יש בכם איש או אישה. אשר לבבו פונה היום, פן יש בכם שורש, פורה ראש ולענה. רש"י באריכות מדבר, תראו את השורה האחרונה. מי שקיבלו עליהם את השבועה בהר גריזים ובהר עיבל, מה קרה להם? נעשו עריבים זה לזה. זהו, החזרתם אותי? שמתם אותי בארץ? עכשיו מתחילות הסכנות מחדש.
זו ההיסטוריה שלנו תמיד. כאן אחד צריך לחלקל אתכם, אתם רעבים, יש בעיות עם אלומים, אבל מה יהיה כשנחזור לארץ? ונגיע לשכם, והיהי שומעו של יהושע בכל הארץ, וכולם יודעים מי זה יהושע, ושוב, גוונת, הכל טוב, אז אפשר לריב. אין אינטרס משותף. אז נבדוק את הריבות שלכם. קחו אותי 40 שנה איתכם יום-יום, ותלמדו שאני גיליתי לכם שאני אחיכם, רק שאתם גיליתם לי, שאתם עריבים לי, בדיוק כמו שאני ערב לכם. אתם יודעים למה אני פה במצרים? כדי לחלקל אתכם ואת אתכם. כי אני חייב לכם. כי אני ערב לכם. כל ההפטרה, תעסוק בדיוק בזה, למי שיודע להעמיק בה. ההפטרה מדברת על שני עצים שצריכים לקחת ולקרב את שני העצים, עץ יוסף ועץ יהודה, ולעשות אותם לעץ אחד. אבל זה לא מספיק. ההפטרה הזאת לא באה סתם. ההפטרה הזאת באה מיד בסוף חזון העצמות היבשות. הנה הפסוקים במקור 9. לכן הנבא ואמרת עליהם למי? לעצמות היבשות. אלה העצמות שנמצאות בגולה, עם ישראל, העצמות היבשות, והנה הם הולכים עכשיו לפתוח את קברותיהם ולעלות. נקשיב טוב. לכן הנבא ואמרת עליהם, כה אמר השם אלוהים, הנה אני פותח את קברותיכם ועליתי אתכם מקברותיכם עמי, והבאתי אתכם אל אדמת ישראל. וידעתם כי אני השם בפתחי את קברותיכם ובעלותי אתכם מקברותיכם עמי. מצוין. תהיה עלייה גדולה. נצא מהקברות. נצא מהגלות. נגיע ויהיה בסדר. מה פירוש יהיה בסדר? נהיה בארץ. ונתתי רוחי בכם וחייתם והנחתי אתכם על אדמכם. וידעתם כי אני השם דיברתי ועשיתי והנחתי. תנוחו שם, נכון? הכל יהיה טוב. אז איזו נבואה צריך? ויהי דבר השם אליי למור, כאן מתחילה ההפטרה. ואתה בן אדם עכשיו מיד. קח לך עץ אחד, וכתוב עליו ליהודה ולכל בית ישראל חבריו, ולקח עץ אחד, וכתוב עליו ליוסף עץ אפרים וכל בית ישראל חבריו, וקרב אותם אחד לאחד, לך לעץ אחד, והיו לאחדים בידיך. וכאשר יאמרו אליך בני עמך לאמור, הלא תגיד לנו מה אלה לך, דבר עליהם, כה אמר השם אלוהים, הנה אני לוקח את עץ יוסף אשר ביד אפרים ושבטי ישראל חבריו, ונתתי אותם עליו את עץ יהודה ועשיתים לעץ אחד, והיו אחד בידי. סדר הנבואות הוא פלאי. אחרי חזון העצמות היבשות, אחרי שנפתחים הקברות, אחרי שמגיעים לארץ ויושבים בה במנוחה, אז מתחיל הסיכון הגדול שהעצים ייפרדו אחד מהשני ויחזרו שוב, כי הם לא יכולים להיות יחד. מה יחבר אותנו? אלומה? כי אנחנו רעבים? או הבנה יסודית שאנחנו עץ אחד? המהר"ל מפראג, ובו אני רוצה לעמוד, אומר בנתיב התוכחה, אגב, המושג כל ישראל רעבים זה בזה, זה חייבים לדעת, זה לא מושג מחשבתי יפה. איזו פילוסופיה גדולה. זה מושג הלכתי, בעל משמעות ממשית. יש נפקמינות גדולות בכל ישראל ערבים זה בזה. למשל, אני מחויב לחלל שבת, לא רק כדי להציל מישהו בגופני, אלא אם רוצים לבולל יהודי, לא יודע איפה בעולם, ואני מודע לזה ברגע זה, אני חייב לחלל את יום כיפור עליו. למה? הרי גם אני חוטא על ידי זה. יש הגדרה בהלכה. זה נקרא איסור הכלילה. איסור קל. יום כיפור, קל מאוד. יחסית לזה שהוא התבולל זה קל. אז אני מחויב לעבור את האיסור, כדי שהיד השנייה שלי, כלומר אחי, לא יעבור איסור חמור. כשם שאצל עצמי אני חייב לעשות סדר עדיפויות בין איסור קל לאיסור חמור, ואם אין לי ברירה אלא לעבור על אחד, אני צריך לעבור על הקל ולא על החמור, כך אני ואחי. אם הוא יעבור על חמור, אז אני צריך לעבור על הקל כדי להציל. זה דבר שאי אפשר לתפוס אותו. זו הגדרה הלכתית. ממתי היא קיימת? מהר גריזים והר עיבל, כשהביאו את יוסף וקברו אותו. לפני כן אין כל ישראל ערבים זה בזה. שואפים לאט לאט. חברים, כי יש גלות. זה סיפור אחר. 12 עבדיך האחים, כן. אבל אף אחד לא ערב לאף אחד. מהר"ל מפראג אומר דבר פלאי, ובו אני רוצה לעמוד, וזה על המושג הזה, אני חושב שזה כל הפרשה כולה. כל ישראל ערבים זה בזה, בשביל שהם עם אחד. זה נשמע משפט סתמי, אני חוזר עליו, כי הוא תורה שלמה. כל ישראל ערבים זה בזה בשביל שהם עם אחד. מה שלא תמצא בשום אומה. לא מבין. מה קודם למה? מה עושה אותם עם אחד? זה שהם ערבים זה בזה? או שהם עם אחד, ולכן הם ערבים זה בזה. מה קודם למה? זה שהרבה ארצות עשו ברית. ועכשיו יש ביניהם ברית. עכשיו הם ערבים זה לזה, ולכן הם מדינה אחת. או הם עם אחד. למה? ככה. לא יעזור להם. כאלה הם נולדו, וכאלה הם ימשיכו, ונצח ישראל לא ישקר, והם עם אחד. הם יכולים 4,000 שנה להתכחש לזה. מפני שהם עם אחד, ממילא הם מחויבים להיות ערבים זה לזה. מה עושה את מה? האחים באים אל יוסף ואומרים לו, אנחנו בסדר גמור. יש לנו אבא משותף, יש לנו זה משותף, יש לנו זה משותף. ויוסף אומר, זה לא מעניין אותי. גם לא נפשו קשורה בנפשו לא מעניין אותי. אני לא מתרגש מכלום. ואם אני מתרגש, יש לי פה חדר ליד, שם אני הולך לבכות. הולך עם החדרה, ויב, אני הולך לבכות, אני יוצא, מנגב את הדמעות, אני ממשיך בקשיחות שלי. יש לי שליחות, אני צריך למצוא עם אחד. לפני כן אני לא חוזר אל אבא. כל ישראל, גומר המהר"ל, זה פילי פלאות, ערבים זה בזה בשביל שהם עם אחד, לא הפוך. זה מה שלא תמצא בשום אומה. כל אומה, קודם כל, יש לה אינטרסים ששיתפו את כל החברים להיות חברת ביטוח, או אומה, או מדינה, או ממלכה. יחלפו המניות, יחלפו האינטרסים, אז יפסיק להיות אומה. אבל יהודי הוא אחד עם היהודי שנמצא בקצה השני של הענף של עץ אפרים או של עץ יהודה במקום השני בעולם, מפני שהם אחד. לכן ממילא הוא צריך להיות ערב, ואם הוא לא יהיה ערב הם יישארו אחד, הם רק יסבלו עד שהם יבינו שהם צריכים להיות ערבים. לכן הפתרונות המאוד נאיביים ונחמדים, ובאמת לפעמים הם מוצאים באווירה טובה וברוח טובה לכל מיני פרידות למיניהם, זה פשוט לא רלוונטי אצלנו, זה רלוונטי במקומות אחרים, זה לא רלוונטי באחד. כי אי אפשר לחתוך גוף אחד לשניים. הוא גומר המהר"ל, שאינם עם אחד כמו שהם ישראל, ודומים ישראל לאדם אחד. פלאי פלאות, הדוגמה שלו. שאם יש מכה באחד מאיבריו, שכולם מרגישים, בעבור שהם גוף אחד. נניח שהיד הזאת לוקחת מהכוחות של היד הזאת, והיא מנוונת אותה. אז היד הזאת תקום על היד הזאת ותוריד אותה? למה זה ברור לי שלא? כי אני רואה פיזית שאנחנו אחד. גם זה אחד, רק אתה לא רואה אותו פיזית. כמו שאתה אחד ושמך אחד, כך עמך ישראל גוי אחד בארץ. כמו שאתה אחד, לא טכנית,
בגלל שיש לנו אינטרס משותף, כך עמך ישראל גוי אחד, לא טכני, אלא כמו שאתה ושמך אחד. וכן כאשר אחד מישראל עובר עבירה, דברים קשים מאוד, מרגישים בחטא זה כל ישראל, שהם כמו אדם אחד, כי הם עם אחד. זה נדמה לי הפרשיות של יוסף. יוסף אמור לגלות את האחד, את העם אחד. הוא בכל אמור לגלות את הנקודה המאחדת. חלום פרעו אחד. האחד, זה התפקיד של יוסף. וכשיוסף יצליח לגלות את זה, רק אז יוכלו האחים להתחיל את המסע שמתחיל מהרגע שאפשר לקרוא להם את אחיכם ככו. ערב טוב.
האזנתם לשיעורו של הרב מרדכי אילון, ראש ישיבת חורב, כפי שהוקלט שלשום במכון שי באוניברסיטת בר אילן, על הנושא כי עבדך ערב את הנער לפרשות מקץ ואיגש.